נכון? זה הפסקה הראשונה. אז ראינו פה את העיקרון של יסוד. אני רוצה גם שנסכם, כל פסקה שנגמור נסכם אותה, נראה מה... מה יתחדש לנו בה. יסוד חילוקי הדעות נמצא בשכל וגם ברצון. כלומר, יש התוצאה של מחלוקת בענייני דעות. מה זה בענייני דעות? זה לא מחלוקת במתמטיקה, זה מחלוקת בשאלות של השקפה, של תפיסת המציאות. זה הנושא שלנו. מחלוקות בנושא של תפיסת המציאות, יכול להיות תפיסת המציאות הפוליטית, החברתית, הפסיכולוגית של אדם מסוים. פסיכולוגית של אדם מסוים זה לא בהכרח, אבל הדעה שלי, כשאני, יותר נכון לומר, הדעה שלי אודות, זה הנושא שלנו. כשאני מביע דעה על אודות דבר, על אודות אירוע, על אודות היחס שלי למציאות, על אודות היחס שלי לחברתיות, למידות, הדברים שבהם צריך להביע דעה. אם אני מביע דעה על משהו טכני, זה לפעמים כן, לפעמים לא. אני מביע דעה על מצבו הכלכלי של המפעל שבו אני עובד, שם זה יכול להיות כי ככה אני תופס את המצב הכלכלי. יכול להיות שזה נובע לפעמים מסיבה רצונית, שככה אני אקדם את עצמי במפעל יותר. זה לא באמת האמת. אבל בכל אופן, יסוד חילוקי הדעות נמצא שני מקורות. שני מקורות יש לחילוקי הדעות. מקור אחד זה שכל, ומקור שני זה רצון. הרב מסביר. ישנם דעות רבות הנוטות מדרך האמת, שבעליהם נכשל לבד. וכאן הרב, כאילו, יש איזו הנחת יסוד שכשאנחנו מדברים על מחלוקת, אז בדרך כלל הנחת היסוד היא שיש אחד מהחולקים הוא טועה, אחד מהחולקים צודק. נכון, כשמדברים על מחלוקת, השאלה היא מה היא האמת. אנחנו נראה שיש פסקה שהרב מסביר שלפעמים אדם יודע שזאת האמת ובכל זאת הוא ממשיך לחלוק. איך נוצר כזה מצב? הוא יודע שזאת האמת והוא רוצה להמשיך להיכנס לתוך הדעה שהוא יצר מבלי להתחשב במציאות. זה לא מעניין אותו, תמות נפשיים פלישתים. אבל הנחת היסוד היא שכשמתווכחים על משהו, אם אתה לא מתווכח, אז זה בכלל אין, זה עניין של רגשות או של כשאדם לא מתווכח, הוא אומר, מה אכפת לך, אני חושב ככה, גם אתה צודק, גם אני צודק, אבל בא לי. זה כבר לא ויכוח. ויכוח זה אומר שאני מתווכח מה יהיה האמת של המציאות, נכון? אם יש מצב שבו אנשים לא מתווכחים, זה מצב מאוד גרוע. זה סימן שבאמת לא אכפת מהי האמת, וכל אחד רוצה לשקוע בעולם שהוא יצר לעצמו. יש מחלוקת, זה אומר שחשוב לי מה האמת. ואז אחד צודק, כנראה, ואחד לא צודק. כל אחד טוען שהשני לא צודק. אז אם אנחנו בוחנים את הדעה המוטעת, מהי הסיבה שעל ידה האדם טעה? התשובה היא או שכל או רצון. ישנם דעות רבות הנוטות מדרך האמת שבעליהם נכשלים בהם מפני ששכלה מתאה אותם, הוא חשבן לא נכון את המציאות.
כלומר, אפילו יכול להיות דעה מוסרית,
יכול להיות דעה מוסרית, כיוון שאדם למשל מניח שכל אחד מעצב את עצמו, בוחר לעצמו את דרכו, ואז הוא לא מבין למה מתנגדים לו כשהוא אומר שהוא רוצה להיות עם משפחה חד-הורית. הוא חושב שזאת האמת. למה אתה מתנגד לבחירה שלו? אז מה הטעות בחשבון? שה המשפחה היא תוצר של בחירה. אבל אם אני אומר שהמשפחה היא תוצר של טבע, אני מוכיח לך שטבע האדם הוא לחיות במשפחה איש, אישה וילדים. אני מוכיח שזה טבע, זה לא בחירה. אז הוא אמר, לא ידעתי. הנחת היסוד שלי הייתה מוטעת. אם תוכיח לי, אז אני אסכים לקבל אותה. זה טעות שכלית. חסר משהו בחשבונאות, משהו בלוגיקה שלו. לא
נכון. מי אמר שצריך
להיות מאושר? לא, משהו בחשבונאות שלי. הנחת היסוד שלי הייתה מוטעת, לכן אני רצתי הלאה ואמרתי לך, למה אתה מתנגד? מה?
היא לא בהכרח
מוטעת. היא לא בהכרח מוטעת, אבל נתתי דוגמה.
אולי לא הכל.
לא, אני נתתי דוגמה למצב שבו תיקון בידע הוא מתקן גם את התוצאה. אני חושב שמשפחה חד-הורית היא משפחה, כי יש לי הנחת יסוד מוטעת, שאין לאדם טבע. שבעצם האדם זה לוח חלק, שהוא מעצב לעצמו את חייו. אני אומר, תראה, היחס שבין בן להורים הוא יחס גמיש. אני יכול למחוק אותו. אני אומר לך, לא, אתה לא יכול למחוק אותו. האדם נטוע ביחס שלו להורים. אם אדם לא יתייחס להורים שלו, אז חייו יהיו קשים ומרים. כי זה טבע. אתה לא יכול ללכת נגד הטבע. אם אני משנה לו את הנחת היסוד, אז הוא אומר, וואי, לא ידעתי, אם אני צריך לחשוב על זה, אני רואה שזה ככה. אז אני משנה את דעתי. זה טעות בשכל. נכון? זה טעות בחשבונאות. ישנם דעות רבות הנוטות מדרך האמת שבעלם נכשלים, מפני ששכלה מתאה אותם. ישנם דעות כאלה שמפני הנטייה של הרצון של בעלי הדעות ההנה אל הסכמות מוטעות שהם מוצאים בהם צד נאות את אהבתם ולא דרכי ליבם, משום כך נשתרשו בהם עד שנקבעו גם בשכלה. כלומר, ישנם דעות שהם לא מתחילות מהחשבונאות השכלית, אלא הן מתחילות מהרצון. מה זאת אומרת הרצון? הוא תאוותן, הוא לא רוצה חיי משפחה מסודרים, לא מוצא חן בעיניו להיות ממוסגר בתוך מסגרת, בא לו להיות זה מכאן הכל מתחיל. וכיוון שהכל מתחיל מכאן, הנטייה של הרצון של בעלי הדעות ההנה אל הסכמות מוטות, מה זה הסכמות אמרנו? כן? הוא נטע אל דבר, אדם לא יכול פתאום להמציא המצאה מוטעת, הוא צריך בשביל זה לקבל גיבוי מהסביבה. אדם לא, היה תקופה שאדם לא יכל סתם להיות חילוני. להיות חילוני זה ללכת נגד כל המוסכמות של החברה, זה להיות הזוי. יותר קל להיות חילוני כשיש הרבה חילונים. אז אתה אומר, תשמע, יש הרבה אנשים שמסכימים עם זה, יש לתופעה הזאת הסכמה חברתית, יש לגיבוי חברתי, אני נוטה לשם. שהם מוצאים בהם צד נאות לתאוותם ולדרכי ליבם, משום כך נשתרשו בהם עד שנקבעו גם בשכלה. זה מתחיל מהרצון, אבל אדם נורמלי אף פעם לא נשאר ברצון. אף אדם לא יחזיק מעמד הרבה זמן להגיד כי ככה בא. בסופו של דבר הוא יעשה תהליך שבו הוא ייתן הצדקות רציונליות לנטייה שלו. כמו שאמרתי לכם אתמול, שפעם שאלתי חבר שלי למה האח שלו חזר בשאלה, האם בגלל שהיה לו בעיות אמוניות או בגלל שהיה לו משיכה אל העולם החילוני. אז הוא אמר לי, זה מה שהוא מספר, שהוא קשה לו באמונה. האמת היא שאני מכיר את אחי, הוא פשוט נמשך אחרי העולם החילוני. כלומר, גם אדם שהבעיה שהנטייה שלו מתחילה ברצון, היא בסוף מתלבשת בלבוש של שכל, כי אף אדם לא רוצה לא להיות הגיוני. האמת היא שהוא נמשך לשם, התוצאה של זה, זה תהליך של רציונליזציה, הלבשת הנטייה הטבעית בהסברים שכליים. רב אומר בעדר היקר של הכפירה אין שום בסיס רציונלי, זה פשוט שטות, טיפשות. מי שלומד לחשוב בצורה הגיונית, זה דבר לא הגיוני. אז למה זה התחיל? מאיפה התחילה הכפירה? זה התחיל בעולם הנוצרי, שראו שהכמרים הם לא בדיוק אנשים מוסריים, וזה הרתיח הרבה מאוד אנשים. היה להם זעם פנימי כלפי מוסד הכמורה, וזה התלבש בהלבשות רציונליות.
למה אתה לא יכול להגיד אותו דבר על הדת?
אפשר, אפשר להגיד הכל. אנחנו מדברים פה על עיקרון כללי. אני רק נותן דוגמה, אני לא אומר שזה נכון, לא מתווכח על זה בכלל. אני רק אומר שלצורת ההסברה הזאת של הרב, היא באה לדבר על הרצון. אחרי זה היא פתחה ספרות של כפירה. תראו למשל, אני תמיד רואה תופעה מאוד מוזרה של אנשים שהם הופכים להיות נגיד זמרים או שחקנים או משהו כזה, באיזשהו שלב אתם רואים אותם מופיעים בהפגנות, והם שמאל או ימין או... כי אף אחד לא רוצה להיות סתם מישהו שהוא מביע דעה כי זה מנגינה יפה. אף אחד לא רוצה להיות כאן. בסוף הם מלבישים את זה ברציונליזציה. הם בסוף הם רוצים להיות חלק מהאנשים שמביעים דעה. איך זה התחיל אצלם? מהבטן. איך זה נגמר? בשכל. ברור, זה מה שהוא אומר כאן. ישנם,
יש אנשים
שהם
פולנים ובמקרה גם זמרים ואמנים, סבבה,
זה מצוין.
כל מה שכל
מי שיהיה אמן, אמרתי, כסבבה. אני נותן דוגמאות, אני נותן דוגמאות לזה שאדם לא רוצה להישאר רק בתחום של הרגש. הוא אומר, ככה אני מרגיש. אף אדם לא נשאר בה בטענה הזאת. אני מסביר לך למה זה נכון. כי בסוף אדם רוצה לגבות את ה... הוא רוצה להרגיש שהוא צודק, אז הוא מסביר לעצמו איזושהי הסברה. לראשונות, כלומר לסוג הראשון, מועיל מאוד הבירור השכלי. כלומר, נגד טענות כאלה אתה צריך ללכת בכיוון של כן, אתה מסביר לו איפה טעות. למשל, אתם יכולים למצוא הרבה מאוד אנשים שהם היום נגיד בעד הקהילה הלהט"בית, לא בגלל שהם רוצים להיות כאלה, בגלל שהסבירו להם בבית הספר שככה זה צריך להיות. הבסיס שזה בנוי אצלם הוא רציונלי כביכול. בוא נגיד, האמת היא שזה בנוי על הסכמי, כי זה הפך להיות אופנה. אם אתה לא מדבר ככה, אתה לא, אתה לא בעניינים.
איפה דיברו על זה?
מי דיבר על זה? בספר מתחרה היום נמצא בראש הזה? כן, יש מקומות. יש הרבה בתי ספר. יש תוכניות לימודים על זה, מה אתה מדבר?
עכשיו, סבבה. זאת אומרת שבעוד 20 שנה, ראשי אותם תנועות יהיו כאלה. מי היום נמצא שלמד בבית ספר שזה דבר כביר?
יש אנשים לא למדו בבית ספר. אנשים שהיום הם משוכנעים בזה, כי ככה הם חושבים.
ילדות?
לא מילדות, לא מילדות.
אתה... לא, זה לא נכון להגיד שזה רציונלי, זה לא נכון להגיד, אתה מכניס את זה...
לא, זה לא רציונלי. למה זה לא רציונלי? כי אנחנו אומרים שזה דעה מוטעת. דעה מוטעת היא לא רציונלית. אבל ההתלבשות של זה אצלהם באה מסיבה רציונלית.
זה לא נכון להגיד שזה באה לאחר הכנסה.
כן, אבל אצלהם הסיבה שמניעה אותם לחשוב ככה היא לא סיבה רצונית. אין להם תאווה לזה. הסיבה שמניעה אותם לזה, כי הם חושבים ככה. כן.
אין לו
נגיע בדבר. אין לו נגיע, בדיוק.
כל דבר קיים בעולם.
מה?
כל דבר שנביע לך, אין לו באמת נגיע, אין לו חייב
לא חייב, נכון.
אמרת שמי שאומר משהו מסוים הוא חושב שיש איזה הסבר רציונלי. יש מציאות כזאת.
יש מצבים כאלה, לא כל המצבים הם כאלה. לא, נתתי דוגמה למצב שבו לאדם אין נגיעה בדבר. הוא חושב ככה, ואומנם מחשבה מוטעת, אבל ככה הוא חושב, זה מתחיל מהשכל. כי זה נראה לו הגיוני. לא, אין חדש, אנחנו מסדרים את המחשבות. אנחנו מבחינים הבחנות. בסדר?
נורא הגיוני, ככה המחשבה עובדת. יש גרסה מסוימת אחרת של אנשים שעובדים על זה, שעובדים על זה, שעובדים על זה שיש להם רגש מסוים.
אתה יכול לראות אנשים שהם פשוט מוטעים בדעות, זה לא התחיל אצלהם איזשהו רצון, זה התחיל מזה שיש להם דעה מוטעת. הם אנשים ישרים, אגונים, אתה אף פעם לא תגיד להם אתה סתם תאוותן, מחפש. לא, הם אנשים הגיוניים. מה? אין אנשים כאלה?
לא נכון, אז זה עבודה, כי בן אדם יודע.
מה לא נכון?
לא נכון שאתה יכול להגיד להם שהם אנשים אגונים, חכמים, שמחפשים אמת.
לא, יש אנשים כאלה, אבל...
מה?
יש אנשים כאלה?
זה לא קיים ביחד. לא קיים אנשים... אני תופס את זה?
מה לא קיים ביחד?
או שקיים אנשים שמחפשים את האמת ומוכנים להגיד שהם טועים, או שיש אנשים שבטוחים בדעות...
לא הבנתי. אין אנשים שהם אוחזים בדעות לא נכונות, כי ככה הם חושבים?
לא, לא קיים. לא קיים
בסדר, אבל אני לא דיברתי האם הם חשבו עד הסוף, דיברתי האם זה נקלט אצלהם בגלל שהם חושבים ככה. אבל מה המניע? יש לפעמים שהמניע הוא רצוני, ויש לפעמים שהמניע הוא פשוט שכלי, ככה הם חושבים, לא בגלל שיש להם נגיעה. בסדר? לראשונות מועיל עוד בבירור השכלי, כיוון, כלומר, אם אתה תלך איתו בתהליך הגיוני, כיוון שבעל הדעה הכוזבת אינו כי אם מוטעה בשכלו, ואין לו צד קניין טבעי בטעותו. מה זה קניין טבעי? שהוא לא קנה איזה שהם, את הנטיות האלה הן לא שקורות בטבע נפשו, כדבר של דרך חיים, כמהלך. למשל, יכול להיות למשל שהאדם אוחז בדעה מוטעת, למה? כי הוא גדל בקיבוץ, ובקיבוץ זה מושרש אצלהם בטבע שאתה לא יכול להכניס פתק של הליכוד, גם אם הוא אדם ישר והגון, אבל החברה כל כך הוא שקוע בתוך המוסכמות החברתיות שלו, כי הוא כבר לא יכול לחשוב אחר. גם להפך, יש גם דתיים כאלה. הלא בשומעו דברי שכל הם מיישבים דעתו לדרך האמת, ישוב מעיוולתו ויחזיק באמת. אז כשאתה עושה להם בירור שכלי, הוא משנה את דעתו. אמנם מי שיסוד הנטייה מדרך האמת בדעות נובע מנטייה רצונית שכבר קבע אותה, זה לא רק שהתחלת מנטייה רצונית, זה לא רק שאתה נטית לשם כי התחשק לך, כי אתה תאהבת, אלא מהלך החיים שלך הוא כזה שהשקיע אותך עוד יותר בתוך המהלך הזה. האפשרות לחלץ מזה כמעט בלתי אפשרית. לאיש כזה לא יועיל הוויכוח. למה?
העניין בדמות של המפגשן, בבקשת אמת, אז הידיעה שלו זה הדבר, זאת אומרת, יש מציאות שאתה יכול להיות מנתק?
כן, אתן לך דוגמה. אם למשל יש לך ויכוח עם מישהו בנושא שהוא לא נוגע אליך אישית, הוא יחסית חיצוני אליך, איך לסדר את בית המדרש? מישהו אומר, תעשה את הכיסאות ככה, אתה אומר, לא צריך לעשות את הכיסאות ככה. בוא נעשה לך ניסוי, מה יקרה כשתסדר את הכיסאות ככה? סך הכל זה לא נוגע לא לכסף שלך, לא לאינטרס שלך, לא להורים שלך, לא לכלום. קל לך לקבל ולהשתנות, נכון? אתה אומר, וואלה, אם הוא הכריח לי, למה לא? אני לא, אין לי משהו בעד... הזווית הזאת, זה לא גדלתי איזה כל חיי, ובית כנסת של סבא שלי ושל אבא שלי, אין לי בעיה שיסברו כך. אז אם הוא ישכנע אותך, יש נושאים בחיים שהם קלים מאוד לשכנוע, בתנאי שאתה לא אדם שרוצה תמיד להיות הגאוותן, או שאתה תמיד צודק, אם זה לא הנטייה שלך, זה בסדר גמור, אתה די קל לקבל דעות. בסדר? זה אומר, אני חושב שאתה אדם עם נטיות רצון, אבל ביחס תמיד לכל אדם יש נושאים מסוימים שבהם הוא קר מחשבה. הסכמה חברתית זה גם נטייה רצונית. זה גם איזשהו גורם לא רציונלי שמטה את דעתך לכיוון מסוים, כי קשה לך להיחלץ ממנו, כי אכפת לך מה חושבים עליך, כי אתה לא מסוגל ללכת נגד החברה שאתה נמצא בו. אז כיוון שיש לו נטייה רצונית, ונטייה רצונית גם כן קבעה נקבעה, הוא קבע אותה על ידי דרכו בחיים בשילוח רסן ופריקת עול תורה ומוסר. זאת אומרת, יש מצב שבו השיקוע הרצוני שלך הוא התחזק, אתה ממש נמצא בתוך הבוץ, כי אתה קבשת לך דרך חיים כזו. ככה אתה מתנהל, אתה כבר קשור בעבותות של, של התמכרות לתוך המהלך הזה, ואיש כזה לא יהיה לוויכוח. כי הלא, למה לא יהיה לוויכוח? למה בעצם הוא לא יסכים לשנות את מחשבתו? כי הלא יחוש בנפשו שהוא כולו מוכחש אם ישוב להחזיק בדרך חיים שאתה מוכרח מנטייתו ובדרכו הסוררה. כי בעצם בזה שאתה מביע דעה מנוגדת לו, אז זה לא דומה לזה שאתה מביע דעה מנוגדת בזה ביחס לסידור בית המדרש, זה לא נוגע לו. אתה יכול לסדר ככה או ככה, אני אמשיך לארוחת צהריים כרגיל, אבל אדם שזה דרך חייו, מה אתה אומר לו בעצם בזה שאתה מסביר לו שהדרך שלו היא הפוכה? אתה אומר לו, אתה הולך בדרך של התרסקות, אתה טועה טעות מרה, אתה הולך בתוך חבות, בתוך רפש, חייך עם זבל, זה מה שאתה אומר לו. זה דבר שמונע עוד יותר מההסכמה, כי הוא ירגיש שהוא כולו מוכחש אם ישוב להחזיק בדרך האמת ההפוכה מנטייתו ומדרכו הסוררה, שכבר כבש לו בחייו לדרך קדושה על ידי המון מעשים רבים. וזה אחרי זה יחבר אותנו גם ל... אנחנו רואים שהדעות המונחות בדעתו של האדם הן לא נמצאות בתוך חלל ריק, הם לא נמצאות בתוך חלל ריק של אובייקטיביות משוחררת, אלא יש בהם המון קורים וחוטים שמקשרים אותם לתסבוכות אחרות. אתה לא משוחרר להגיד את האמת, לשמוע את האמת, בין היתר בגלל דרך חיים שבחרת לעצמך, או סיבות אובייקטיביות, סובייקטיביות אחרות. וזה קשור גם לשאלה, כשאדם רוצה לשנות את דעתו, לפעמים זה לא יעזור, הוא צריך קודם לשנות את דרכיו, כי הוא נמצא בתוך מרחב שמנוגד לדעה שהוא שומע. הוא יהיה משוחרר רק אם הוא יהיה משוחרר מהתאוות, אז יהיה יותר קל לו לשמוע את זה בצורה אובייקטיבית. אבל עכשיו הוא ודרך חייו הם נמצאים באותו כיוון, ומה שאתה אומר לו אתה בעצם מכחיש אותו. אני מוכחש אם ישוב להחזיק מדרך האמת הפוכנתי מנטייתו מדרכו הסוררה, שכבר כבש לו בחייו לדרך קדושה על ידי המון מעשים רבים. בסדר? זה החלוקה הקטגורית הפשוטה, כמובן שזה לא ככה בצורה סכמטית. כל אחד יש לו בדעות שלו דברים שהם אובייקטיביים ודברים שהוא נותן מהם, לא פשוט. כאשר נקרא את הדעות בשמן הנאות להם, בואו ננסה לתת להם כותרת, כפי שחזרנו להם כותרת, יהיה השם הנכון לדעות שמקורן הוא מחקר ושכל דברי תורה. מתאים לקרוא לסוג הראשון של הדעות דברי תורה. למה דווקא דברי תורה? מה, התורה זה לא, זה לא איזה שקליקה, אג'נדה חברתית? לא, הדעה זה לא אג'נדה חברתית. אני לא אהיה שמאלני כי אני שייך לאיגוד שחקני התיאטרון. זה לא תחום של התורה. מה זה התורה? דברי תורה, למה? כי זהו תוכן תכלית התורה, להיות האדם משכיל בפועל בשכל דעת השם בדרכי אמת. כשאתה פוגש את התורה, לאיזה עולם אתה נכנס כשאתה פוגש את התורה? האם התורה היא תנועה חברתית? תשמע, כיוון שאתה החלטת להיות שייך לדטלשים של, של איך זה נקרא? הביצה ברחביה, קטמון. שם לא, אתה נכנס לשם, אתה מגיע לקטמון להיות שייך לרווקיה שם. לא, אתה לא עובר קורסים מחשבתיים. שם מיישבים את דעתך ונותנים לך להרגיש נוח בזה שמצרפים אותך למסיבות, בזה שיושבים אותך בבתי קפה, נכון? שם הכיוון להכניס אותך לעולם, לאג'נדה הזאת. התורה היא לא באה להכניס אותך לתוך עולמה, מתוך זה שהיא מיישבת לך, יוצרת איזה עולם פולקלורי, נחמד, נעים. זה לא הסיבה. התורה אומרת עכשיו, עושים איתך בירור, התורה היא בירור של דעות, אחרי זה נקרא דברי תורה. זהו תוכן תכלית התורה, להיות אדם משכיל בפועל בשכל ודעת השם בדרכנו. התורה היא מתאמצת מאוד להקנות לך דעות אמיתיות. זה המאמץ המרכזי שאדם שפוגש תורה הוא נתון בתוכו. ומי שלוקח את דברי התורה לאיזושהי אנג'נדה רגשית, זה לא שהתורה היא נגד הרגש, אבל התורה היא טובה קודם כל ממך להיות בעל דעות נכונות, להיאבק עליהם עד דק. זה תכלית התורה. התורה בהרבה מובנים, אני אומר את זה במרכאות, התורה בהרבה מובנים היא אכזרית. היא טובעת ממך ללכת אחרי האמת, גם אם זה קשה לך, זה לא עזר כלום. אני לא מרחם על מישהו, מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה? אבל תעשה לי טובה, אני הרבה שנים חושב ככה, אז אני לא הדתי הכי טוב. סדר לי קצת איזושהי הרגשה טובה. תורה דרך חדר, כן, לא?
גם בענייני
אמונה
זה ככה?
כן. בענייני...
זה סותר את מה שגילו רבי נחמן למשל אומר.
לא יודע מה רבי נחמן אומר.
שלא צריך לעסוק בזה, אלא אם כן כבר קעת לזה.
זה רבי יהודה היום. רבי נחמן אומר, אל תעסוק בזה.
אה, עכשיו זה נראה, סתם. אני מחדע, פשוט יודע. פשוט יהיה זה.
מה?
בקרה כזה, אתה אמרת שאין לך דעה, אתה לא למדת, אתה לא יודע את זה.
אנחנו עכשיו מדברים על דברי תורה, אנחנו מדברים על המהלך של לימוד התורה. המהלך של האמונה הוא מהלך אחר, הרבה יותר רחב. התורה מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו הולכים לברר את המקור של הוודאות, לא הולכים לרחם פה, נכון? אנחנו עושים מהלך קשה, אנחנו נבחן את הנושא הזה עד דק, עד שנצלח אותו, זה לא יעזור כלום. פה לא הולכים ליצור איזה טיש, העיקר את הכלל זה כוס יין וכל יום בסדר, זה לא עובד. התורה עיקרה זה בירור הדעות, גם הגמרא זה ככה. אנחנו הולכים להילחם מלחמה קשה על בירור הדעות. אין רחמים.
מה באמת לגבי טיש? הרי הרבה פעמים עושים תורה וצורה.
זה נושא אחר, הנושא של הרגש. יש פסקה מאוד חריפה שהרב אומר שאפשר לגשת אל הרגש בתנאי שאתה יודע מי ההורים של הרגש הזה. אם אתה לא יודע מי הוליד אותו, סכנת נפשות. גם אם אתה מרגיש נעים ונחמד, אדם שעיקר תכליתו, עיקר עיסוקו זה בבירור השכלי, אז הוא יכול לצרף לזה גם מהלך רגשי. גם מהלך רגשי. אני יכול לעשות טיש, אני לא מוכשר לזה, אבל אני יכול לעשות טיש. אני יכול לשתול בתוך הטיש הזה דעות כוזבות בשם התורה. אף אחד לא ירגיש. אם זה יהיה טוב ויהיה ניגונים טובים, אף אחד לא ירגיש.
אבל זה גם חסר, זה לא עניין ללמוד מהטיש.
הטיש הוא תמיד דרך, הטיש הוא תמיד,
הטיש גם יכול להתרק מפה,
הוא תמיד דרך ב', הוא תמיד מהלך שהוא משלים, הוא לא מהלך שמתחיל. סיפרתי לכם פעם שהייתי פעם איזה יישוב בתקוע, שם יש כל מיני אנשים מוזרים, אז עלו ערב שבת, שני זמרים דיברו דבר תורה, שני זמרים מאוד ידועים בציבור שלנו, אחד בערב שבת ואחד בשבת. האחד של ערב שבת הוא סיים את השיחה שלו ואמר, ריבונו של עולם, מה אנחנו רוצים ממך בסך הכל? שתעזוב אותנו מכל הפוליטיקה המטופשת הזאת, אנחנו רוצים רק אותך. ריבונו של עולם, איפה זה כתוב? יש לך הוכחה שהפוליטיקה זה דבר שהוא מזוהם, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את הפוליטיקה? הרי דוד המלך הוליך, בנה את הממלכה שלו בדרכים של פוליטיקה. מאיפה לך הדעה הזאת שפוליטיקה זה שטויות? אבל כולם אכלו לו כפיים, כבר הוציאו את היין. לא אמרת, הוא התכוון להגיד הקדוש ברוך הוא מוצאים את הלב, עזוב אותנו כל המהלכים האלה, תביא כבר את המשיח, נגמר.
לא חושב שזה מה שהוא התכוון.
לא, הוא אמר את זה, הוא אמר שהיא גמר.
הוא אומר את זה בשברון לב,
טוב, אתה מלמד, אתה מלמד זכות, אני אומר לך שזה היה כוונת דבריו. זה הכוונת
בדרך כלל זה הכוונה. אני יכול להגיד שכאשר אני אומר
אצלו זאת לא הייתה כוונה, הוא אמר, הוא רכיב ונתן דוגמאות, זה אני אומר לך, זה אירוע חדור אפשר להגיד גם נצרות בלי שאנשים מרגישים גם מחשבות נוצריות אז לכן כשאנחנו אומרים דברי תורה התורה נאבקת על בירור האמת לכן הצד הראשון מאוד מתאים השם הנכון לדעות שמקורן הוא מחקר ושכל דברי תורה כי זהו תוכן תכלית התורה להיות האדם משכיל בפועל מה זה בפועל? זה לא רק שאתה יודע דברים שאתה חי אותם שהם חדורים זה, 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 זה רמה בתודעה יש ידיעה חיצונית אבל אדם שהוא גם חי את מה שהוא יודע זה מצוין אבל הוא יודע גם לי שהוא חי את מה שהוא יודע לא הידיעה האמיתית היא גם ידיעה שנטועה בחיים זה רמה אחרת של ידיעה
מצא ראשון הרב אמר שתפיסה אתה אומר לי חלה רסות רק שוב את הוא רסה המטרה
שתהיה מנותקת מרצונות שליליים כן מרצונות שליליים
איך אתה יכול
לדעת? אני לא יודע מה זאת אומרת איך אתה יכול לדעת?
זה רק שאתה מסתירים יש שתי דמות יש פה אדם שיש לו עניינים רצוניים ואדם שיש לו עניין של בקשת אמת
נכון
בתכלס
למה?
אין אדם שהוא כולו רצוני ואדם שכולו
רצוני אז אמרתי שזה חלוקה קטגורית הסברתי לך שבא אבל לא פרקטיקה בפרקטיקה נתת לך דוגמאות כמו הסידור סולסלים בבית המדרש שבנקודות יש נקודות מסוימות שאתה כן מנותק
תגיד לאדם פרקטי לבקש ממנו זה לא הכי חם שיש יסלט בחור במצפה
לא אבל אתה כבר מדבר על השלכות עזוב אותך בוא נדבר בינתיים אנחנו עכשיו בינתיים במעבדה עוד לא יצאנו לרחוב בסדר? לא יצאנו אנחנו עכשיו לומדים אנטומיה במעבדה הכל נראה יפה צבוע בצבעים עוד לא ניתחנו גופה בינתיים זה דרכו של רב, אין היה הוא קודם כל מדבר על העקרונות אתה קודם כל לומד עקרונות של פיזיקה אחרי זה אתה ניגש למעבדה ורואה איך זה עובד במציאות, זאת שאלה בסדר? כי זהו תוכן התורה להיות האדם משכיל בפועל בשכל דעת השם בדרכי אף על פי שפעמים רבות הסתעפו הנטיות השכליות גם כן לצדדים של דברי הרשות ומי לדעמה שעל פי ערכם השתנו גם כסדרי החברה והחיים כן? אומר הרב רגע מי אמר לך? מי אמר לך שהדברי התורה זה תמיד דברים של שכל? התורה בעצמה אילי, זה שכלי לא להעביר מרשות הרבים לקרמלי? זה לא שכלי, זה רגשי. בן אדם מתבלבל להם בשכל, קרמלי, אתם רשות הרבים. זאת הסיבה שהתורה, התורה לא עוסקת בשכל. אם היינו מכניסים למשל בתוך תוכנה של מכונה, היינו עושים חלוקה בין רשות היחיד, רשות הרבים. איך היינו מתייחסים במכונה לקרמלי? כמקום פטור, נכון? כי המכונה אין לה נטיות רצון. אז אומר הרב, הרי אתה רואה שבתורה יש גם דברים שהם שיקול הדעת שלהם הוא לא שכלי קר, אלא הוא נוגע, כן, נוגע יותר לנטיות של האדם. אף על פי שלפעמים גם יש הסתעפויות של הנטיות השכלות גם כן לצדדים של דברי הרשות ומין הדען, כלומר דברים שבעיקרם היו מותרים. דברי הרשות זה דברים שהם מותרים. מותר לאכול גלידה? כן? אם היא קשרה ואין חלב אק, הוא מותר. ולאכול כל יום 7 קילו גלידה מותר? למה לא? אצל האדם. אם תתיר לרופא שלו גלידה ביום, אז יש לו אפשרות שהוא יזלוג להתבעמות. זה נקרא דברי הרשות. דברים שבעיקרון הם מותרים, והתורה מחזיקה אותם כדי שלא תהיה נבל ברשות התורה. אז לתורה יש גם שיקול דעת בתחום הזה, של איפה הוא שייך, לשכל או לרצון? לרצון, רובות לעולם לא יפסיק מלאכול, הוא יפסיק שיש לו פקודה להפסיק. שעל פי ערכם השתנו גם כן סדרי החיים והחברה. הנה אתה רואה שהתורה, התורה מורה את האדם ואת סדרי החברה להתחשב גם כן בנטיות הרצון. נכון, זה נכון. אבל מכל מקום יסודם השכלי הוא דברי תורה. מחקרי דעת במוסר ואמונה וחוכמת לב ודעת. אבל העיקרון של התורה הוא תמיד עיקרון של האמת. זה נכון שהתורה לפעמים היא מתחשבת בנטיות רצון, אבל כל האומר הקדוש ברוך הוא בטרן יבטרו מהם. אז אם אתה תגיד שזה נכון שהקדוש ברוך הוא מתחשב באדם ומניח מלהניש אותו בגלל שהוא מתחשב גם כן בה, אבא שלה, כן, בסדר, כן, כן, אבל רצינו לדחות. יש אפשרות לדבר עוד רבע שעה? כן. כן, יש לו מתכונות כל הזמן, אז אם לא אכפת לך באחד ב-20, בסדר, בסדר גמור, בסדר. תודה רבה. בסדר? אז איך אתה אומר שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב? הרי לאדם היה מגיע עונש היום, אז למה הקדוש ברוך הוא מוותר? כי הוא נותן לו הזדמנות לחזור, זה לא, בסוף הוא לא מוותר על העונש. התורה היא לא ותרנית, אלא התורה משתמשת באמצעים כדי לאפשר לך לחזור בתשובה, אבל התורה לא ותרנית. האם התורה מובילה את דרך האמת? היא תמיד עוסקת רק באמת. זה שהתורה דרכי הדרכי נועם, מה זה אומר? האם התורה נועדה להנעים לאדם את חייו? זה המטרה שלה? אני תמיד אומר שתמיד צריך לדעת על ההבדל בין האמת של התורה לבין הוויתור של התורה, זה כמו ההבדל בין רופא לאחות. מה התפקיד של הרופא? האמת. אם לא נעשה לך ניתוח תוך חודש, תאמין. אז למה אחות מרחמת עליו? האם היא מוותרת על האמת? לא, אנחנו נחתוך אותך, ייקח לך, תקבל תרופות, תסדר לך את המיטה, ניתן לך משככי כאבים, נחבוש אותך. זה לא ויתור. התורה בסוף תמיד מוליכה את האמת במציאות עם התחשבויות שונות שהן לא מוותרות על האמת. זה מה שהוא אומר כאן. אף על פי שנמצא לפעמים שהתורה מתחשבת גם עם החולשות של האדם. האם בגלל שהתורה אמרה שהתירה אשת יפה תואר, האם התורה ויתרה על חיי מוסר? יש שאלה כזאת. פחד יצחק מביא שיש קהילות, והוא יוצא נגדם בשצף קצף, שאנשים התירו לעצמם, התירו בקהילה לאישה לעשות לזנות, כי עדיף שהרווקים ילכו אליה מאשר הם מסתובבים גויות. זה ויתור, זה כבר ויתור. וכדת יצחק יוצא עליו בשצף קצף, זה ויתור על ההנהגה של התורה. זה מה שהרב אומר כאן, שעם כל זה שיש לך לפעמים מסתעפויות בענייני הרשות שהתורה אסרה או התירה מסיבות שונות רצוניות, אבל סיכומו של דבר מכל מקום, יסודם השכלי הוא דברי תורה, מחקרי דעת במוסר ואמונה וחוכמת לב ודעת השם. אבל איך נקרא לסוג השני של הדעות? אז לדעות האלה אפשר לקרוא דברי תורה. הוא בא ליישב עכשיו את הביטויים שמופיעים פה בגמרא. אבל הדעות שיסודם הוא הכוח הרצוני וההסכמה הקדומה, למה קורא לזה הסכמה קדומה?
שמה.
לא, אני חושב שההסכמה הקדומה הכוונה היא לזה שזה כבר אתה נוטה לשם עוד לפני שהתחלת לחשוב. זה קודם. אדם שעושה מחקר שכלי, שונה, הוא בא פתוח. אדם שבא לעשות מחקר שכלי כשיש לו כבר נטייה רצונית, הוא לא פתוח. יש לו כבר דברים שקודמים לזה.
זה לא
ממש מצב
שאפשר.
זה
אירו.
איך הפתרון?
אז אני אומר שוב, שתי הערות. הערה אחת, התיאור של הרב תיאור סכמטי. קודם כל להכיר את העיקרון. דבר שני, גם בחיי האדם, אני יכול לראות לכם דוגמאות שהאדם הוא בא לא נגוע לחלוטין. מישהו בא להתייעץ איתו, אדם שבא לעשות ייעוץ נשואין, היא אומרת משהו, אומר משהו. פתוח, מה אכפת לי, התגרשו, לא התגרשו, אני בא ליישב ביניהם את הסכסוך. לא, אז אני מסביר, יש לי דברים, יש לי תחומים בחיים שאין לי נטייה רצון, לא דיברתי על הנחות יסוד, דיברתי על נטיות רצון. אם יש לי הנחת יסוד, אם יש לי הנחת יסוד שזוג צריך להיות נשוי ולא פרוד, בסדר? מה זה רע? זה האמת. זה לא נטייה רצונית, זה האמת. בסדר, לפי דעתי.
יכול להיות
שהם
צריכים
להיפרד
עכשיו.
לא, אני דוחף אותם להישאר ביחד, אתה מסכים איתי? אז אני בתת מודע דוחף אותם כל הזמן להישאר ביחד, זה מה שאתה שואל. התשובה. התשובה היא שזאת האמת. זה האמת. לא, האמת היא, יכול להיות שבסוף אני אגיד, אצלהם זה לא עובד, אבל הנחת היסוד שלי צריכה להיות לחבר ביניהם. זה אמיתי, לפי התורה זה אמת. שלום בית זה אמת. התורה לא אומרת רב אתה תיפרד, היא לא אומרת ככה.
לא, אני אומר
שבפני השש
לך הנחת יסוד מסוימת, אתה תרצה גם לדרום
לשליפה במציאות. בסדר, הנחות יסוד שייכות לתחום של השכל ולא לתחום של הרצון.
הם באות יחד.
לא, אז אני מסביר לך, אם אני בא עכשיו לייעץ לזוג, יש לי הנחת יסוד, אבל זה אין לי עניין בהם, אני לא מרוויח מזה כסף אם הם ייפרדו או לא ייפרדו, נכון? אני פתור, אני נקי לגמרי.
אני אומר שאתה גם שומע לפרטים, שאתה חווה אותם, שאתה חי אותם, לכן אתה גם מתייחס
דווקא
לפרטים
האלה. בסדר, עכשיו אתה רוצה לסבך את התמונה עם כל
מיני... לא לסבך את התמונה, יש פה פרמטר שחייבים להתייחס
אליו. צריך, אבל אתה עכשיו מדבר על היישום, אני לא מדבר על היישום. האם יש אנשים שהם נקיים לגמרי מדעות? לא מדבר על זה עכשיו. שואל אותך תיאורטית, קודם כל תיאורטית. יש אמירות שתחומם זה השכל. עכשיו אני חוקר, עושה מחקר במעבדה. יש לי נטיות רצון? מה, יש לי הנחות יסוד שהאטום צריך ללכת ימינה ולא שמאלה? לא, משל, ניסוי מראה, אני עובד עם זה. אין לי נטיות, אני לא אכפת עם האטום יעשה. יש הרבה תחומים שבן אדם נקי. אם אני לא אלך עם האמת, אני המכונה לא תעבוד, מה? אין לי אינטרס. אני רוצה שהמכונה בסוף תעבוד. אם היא שקר, היא תעבוד, היא לא תעבוד. נכון? במדע הדברים עובדים נקי. אבל הדעות שיסודם הוא הכוח הרצוני וההסכמה הקדומה ששמן העיקרי הוא מילה דעלמה. למה זה נקרא מילה דעלמה? יש דברי תורה ויש מילה דעלמה. למה מילה דעלמה? כי רק בדברים החילוניים והמורגשים מצורכי הגוף ראוי ללכת אחרי הנטיות והרצון. מה זה? יש את זה, הרב לא מתייחס לזה שלילה. יש מקום שאתה הולך אחרי הרצון. למשל, אם אתה לא תדע מהי הקבוצה שעומדת לפניך, לא תוכל להתייחס אליה. אם אתה תגיד, רגע, אני רוצה להגיד את האמת. מה תגיד את האמת? אתה מחנך כיתה. הכיתה נמצאת במקום מסוים, אתה צריך ללכת לפי מה שהם. או למשל בדברים של הגוף. צריך להיות חזק, יש לי כאבי בטן. לא רוצה לרופא, אני גיבור, לא הולך לרופא. מה לא? תקשיב לגוף. ההקשבה לגוף היא חלק מההתהלכות שלך. אם אתה לא מקשיב לגוף, אתה בבעיה. זה נכון, זה נקרא מילה דעלמא, כלומר כל אותם תחומים שלא נוגעים אל האמיתות בחיים. שם צריך ללכת על פי הרצון, צריך להתחשב. כל זמן שזה לא נוגע לדברים שהם נגד התורה, צריך להתחשב.
אבל יש לי
כאבת,
אני לא, זה רק
סיפוק
מידע, אחרי זה
לא, אבל אם אני צריך להכריע על פי זה,
אבל אתה
שואל
את הרופא אם הולך בכל זאת הריצה, כאילו שיש לי כאבת או לא?
לא, אבל האם אני צריך ללכת לרופא או לא? צריך להקשיב לגוף שלי? יש עניין של הקשבה לגוף? שהוא עייף וממוטט ללכת לישון, ולא להגיד לפי החשבון שהיא צריך לישון 6 שעות ביממה. אם אדם לא יקשיב לעצמו, הוא מוטט את עצמו.
עכשיו מה הקשבה לעצמך היא רק זה מידע, וזה אתה שוקל.
כן, אני מחליט החלטות על פי זה, לא על פי האמת. תכננתי תוכנית, אני עכשיו מסית את עצמי מהתוכנית, כי הגוף שלי מעוטט לי לא כך. אם ראשי יגיד לי, תשמע, אני לא מסוגל, אני חייב לאכול חלב ובשר, לא מקשיב. אם הגוף שלי יגיד לי, כואב הבטן, אני מקשיב. זה נקרא מי לדענו. פה רק נסיים. על כן, אבל במשפט דעת ודעות פנימיות, אין להם כל זכות להכריע. כן, על פי טבעם, יקרו מלידי אלמה. כלומר, הדברים הסתמיים, לא האמיתיים, לא שנוגעים לאמיתת החיים. כן?
יש מציאות שלא נכון.
אם לאכול עגבניה או לא לאכול עגבניה, מה זה נוגע את דעת תורה? מה, אני שאל רב על זה?
אמיתת החיים זה לא...
בדיוק, זה מלידי אלמה.
אמיתת,
כן, כן, זה מה שהוא אמר עד עכשיו, זה נקרא דיבור התורה.
אין קשר בין התורה לעגבניה.
אין קשר בין התורה לעגבניה, כן. דרכתי פה על מוקש, לא ביחס שלי התורה,
לא, כי זה כל
מה התורה מורה לי אם אני אוכל עגבניה או לא אוכל עגבניה.
לא מורה אם אתה אוכל עגבניה.
אז מה כן, מה היא אומרת לי על העגבניה?
זה כן
צריך לחשוב,
אני רוצה
שאני אוכל עגבניה, אני רוצה שאני אוכל עגבניה, כי אני צריך להחליט, אני צריך להחליט לפי מה שאני, הקדוש ברוך הוא, אני איש לי.
אבל אתה שואל כל אחד,
לא, אני לא כופה את דעתי על העגבניה, אני נותן לעגבניה לדבר. אתה מבין? אם היא עושה לי כאבי בטן, אני לא אוכל אותה. אם היא לא עושה לי כאבי בטן, אני לא אוכל אותה. אז נטיית מטר מציאות, רגע, אז מה?
אם אתה לא אוהב מצות ומצות עושה לך עצירות, מה יהיה התשובה לזה? אתה תאכל אותה על כל מקרה.
מה?
אתה צריך לאכול מצה, זה לא משנה עכשיו מה אתה חושב.
מה, בפסח?
זה לא משנה יותר מדי מה אתה חושב.
בכל יש... על מצוות יש מסירות נפש. חוץ ממצוות סוכה... חוץ ממצוות סוכה, על מצוות יש מסירות נפש. מצוות סוכה, אם לא נוח לך, צא החוצה, מה?
לאכול עגבניה זה לא מצווה.
לא. אני יכול כל החיים שלא אכול עגבניה, ואני צדיק גמור. מה, לא? זה הכל תלוי לפי הרצון שלי, לפי הרגשת הרצון שלי, אם זה מזיק לי, אם זה עושה לי כאבי בטן.
זה לא אומר, יש פה שאלה של אמת, נכון או לא נכון?
על עגבניה? לא.
מה, באמת?
בסדר, רופא אומר לך, תאכל עגבניה, זה עושה לך טוב, אבל זה גורם לסיכום לך.
זה כל מיני שאני מפגש, זה שאלה של נכון ולא נכון.
מה, אם הרופא יגיד שעגבניה זה טוב, ולי לא בא, לא אוהב את זה.
אין בעיה, אז תמשיך לו לאהוב את זה.
לא יוכל.
לא, לא יוכל.
לא, למה שאני יוכל? אני יכול לקבל את החומרים האלה בדרך אחרת.
זה לא...
נגיד לי, אם תאכל גם בא, אז זה אותו דבר כמו שאכלת עגבניה. אז אני לא רוצה לאכול עגבניה. מישהו יכריח אותי לאכול עגבניה?
אם הדבר הנכון היחיד לעשות זה לאכול עגבניה, אז כן, תאכל עגבניה.
אבל מה קובע? התחושה של הרצון שלי...
אני יודע שאנטיביוטיקה אותי גומר, בסדר? היא גומר.
אנטיביוטיקה זה לא אוכל, עברת עכשיו תחום חדש.
לא, אותו עיקרון.
אף אחד לא מלקק ארטיק של אנטיביוטיקה.
ילדים קטנים, כן. מה, אז גם פה...
לא משנה, אל תישון, בסדר, אני לא תישון. אומרים לי זה בריא, אבל אני לא רוצה. סבבה, זה מעולה, זה מעולה שלא.
אז אני למשל לא אוהב בשר, לא אוכל בשר כמעט אף פעם. עכשיו חסר לי ב-12, חסר לי ברזל. אז הוא אומר לי, תיקח מים, יש מים שמגיעים מאנגליה. אתה שותה אותם, מלא חלודה המים האלה. אבל זה משלים לך את הברזל בגוף. זה מה שאני עושה כל
יום. מבריק, וזה בכל זאת לא נכון.
אפילו אפילו בחגים לא חייבים לאכול בשר. על יין אין שמחה לבשר ויין, על יין זה 100%.
לא,
ובכל זאת כל התחליפים האלה.
אני אומר שהשאלה...
תבין, זה זמן מסוים, לא טובים.
השאלה של נכון...
אז אני לא יכול לחיות חיים שלמים על ויטמינים. אני יודע, זה מה...
לא, זה לא ויטמין, לא ויטמין. זה מים, מים, מים.
מה זה מים?
מים טבעיים. ברזל, מלאים מינרלים.
מה זה ברזל?
מה זה ברזל? זה חומר טוב לגוף.
זה מינרל, זה הכל.
נו, אז מה?
אתה לא יכול לחיות חיים שלמים על תוספת תזונה.
לא צריך לעשות, לא דיברת על תוספת תזונה.
לא, זה אומר שזה שזה יכול להיות תחליף מסוים, זה לא אומר שזה יכול להיות לא נכון.
או למשל, אז הרופא אמר לי, אתה אוכל מוצרי חלב? כן, מצוין, זה כמו שאתה אוכל בשר.
יש תחליף לזה, סבבה.
זה, אבל זה לא
משנה,
זה לא עולה לשאלה, זה לא עולה לשאלה.
מה?
אני אומר שהעניינים של...
המפגש שלי עם העגבנייה הוא תלוי ברצוני. הוא לא תלוי באמיתה.
נכון.
אמיתת המציאות. לא. תלוי ברצוני.
אני משכיר גם את הרצונות שלי. No.